שלום למאזינים, אתם בעוד פרק של הפודקאסט זמן לחשוב, כיף שבאתם. אני ישראל גופמן והפעם אני מארח את עדי ניניו, מנכ"ל אלדר משכנתאות. בפרק היום נשוחח על שוק הנדלן בישראל, נכון למאי 2023, על מסלולי משכנתאות בזמן שהריבית עולה ועולה, ועל התהליכים שמומלץ לעשות לקראת רכישת דירה חדשה. אז על הסוגיות האלה וגם על סוגיות נוספות ומעניינות, נשוחח עם עדי אחרי האות, אז עוד ותכף מתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
עדי, מה שלומך?
בסדר גמור.
שמח שהגעת לפודקאסט שלנו.
תודה.
והיום אנחנו נדבר על כל העולם המעניין והמתפתח של המשכנתאות, ריביות, הלוואות, ואנחנו נראה גם לאן אנחנו בכלל הולכים עם המדיניות הלא החדשה כבר של בנק ישראל של העלאות הריבית.
כן.
ובוא נתחיל רגע מהשאלה שמציקה לכולנו.
כמה אנחנו משלמים?
לא, עוד לפני זה. נניח אנחנו כבר משלמים. לאן כל הסיפור הזה הולך? אנחנו מעלים לנו את הריבית, אנחנו כבר כאילו, העם נקר רגלו.
בגדול, אם הריבית תמשיך לעלות, כנראה שתינקה רגלו עוד יותר. אנחנו כן, נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אני חושב שכולם מבינים את זה, כי חוץ מהמשכנתא שעולה לנו, כל השאר עולה. אז בסוף, בכיס נשאר הרבה פחות. אבל המשכנתא אין ספק שהיא התשלום הכי כבד שיש למשק בית. והיא גם משפיעה לדעתי תפיסתית הכי חזק, כי אתה תמיד מפחד לאבד קודם את הבית. אתה, כמו שתמיד אומרים, אתה תעדיף לשים במקרר קוטג' ולחם, ועם זה לחיות מאשר שמישהו ייקח לך את הבית.
אבל תגיד עוד בבסיס, כאילו היום זה נראה שהיה, נקרא לזה בגדול הרשויות,
לא נלחמות. באמת מתערבות בזה.
ההתערבות היחידה זה הריבית.
נכון.
עכשיו, השאלה הבסיסית היא, עד כמה זה בכלל, וזה אגב אמצעי, כאילו בסוף הוא די פשוט, או שהוא עולה או שהוא יורד, אין פה מכלול של מדיניות.
אני חושב שזה נוח פשוט להסתכל רק על משהו אחד ספציפית שמשפיעים עליו. אני חושב שגם בגדול הנגיד די רומז על הדבר הזה, שהוא אומר שזה הכלי שלו. אין לו כלי אחר שהוא יכול להשתמש בו כדי למתן את האינפלציה וכדי למנוע את ההשתוללות הזאת שקורית בכלכלה הישראלית. ובסוף נתפסים רק לזה, כי אין משהו אחר שקורה מסביב. אז זה הרבה יותר נוח להסתכל על גוף אחד ולהגיד תתמודד ותעשה דברים אחרת ממה שאתה עושה. בגדול התפיסה של הנגיד שמעלה את הריבית היא נכונה, כי בסוף זה הכלי שלו להוריד את האינפלציה במשק. אבל אם אנחנו מסתכלים על שוק הנדלן, שהעלייה בריבית פוגעת לא רק בצרכן, היא גם פוגעת בקבלנים וביזמים. בסוף, גם הם קונים קרקעות, ובסוף צריכים לממן אותם. והם צריכים לממן אותם כדי שבסוף יהיה להם צבר גדול, כדי שיוכלו לבנות וכדי שיהיה לנו דירות. אבל כשגם להם זה עולה, אז אף אחד לא יכול להתפלות שגם המחירים עולים, כי הכל עולה.
אז זהו, זה כאילו נראה איזה משוואה כזאת לא מתכנסת. הקבלנים, אין להם באמת כרגע אינסנטיב לבנות. המשקי הבית לא יכולים לקנות כי הם לא עומדים ברגולציה.
ואז נוצר מצב שיושבים על הגדר.
עכשיו, כולם יושבים על הגדר.
נכון.
עכשיו, מצד שני, יש פה אנשים שקנו קרקעות, מנפו את עצמם, יש פה משקי בית שמנפו את עצמם. איך אתה רואה את כל הסביבה הזאת מתכנסת?
בסוף לא תהיה ברירה, ודברים כנראה יתחילו לזוז. הפחד הכי גדול, לדעתי, זה כשהשוק הזה ישתחרר ואנשים יבינו שאין מה לעשות, הריבית גבוהה והיא תישאר גבוהה. כי כולם מדברים על זה שעד סוף השנה אולי תהיה אפילו עוד עלייה של ריבית. וגם רמזו על זה שכנראה העלייה הייתה אמורה להיות בחצי אחוז, אבל עכשיו עשו רק רבע אחוז, כי השאירו פתח לחודש וחצי הקרובים או חודשיים הקרובים עד לעלייה הבאה ביולי, כדי שאם יצטרכו שיהיה עוד איזשהו רבע אחוז ולא חצי אחוז עוד פעם לעלות, אז בסוף לא תהיה ברירה, משהו יצטרך להתאזן. אז מחירי הדירות יכול מאוד להיות שבאמת טיפה ירדו, אבל בסוף יש פה צורך בסיסי של אנשים למגורים. וכשיבינו שזאת הריבית, וזה המשמעות של השוק הזה, שכדי לקנות דירה, אתה צריך לספוג ריבית של 6.25 בריבית פריים, ימצאו אפיקים אחרים. אז היום מוצאים אותם בכל מיני הצעות אטרקטיביות שבונים קבלנים ויזמים כדי לשכנע לקוחות לקנות דירות. יכול להיות שזה גם התחיל להשפיע על מחירי הדיור שמדברים על זה בשוק, שמתישהו טיפה תהיה ירידה. מצד שני, מדברים על זה שברגע שזה ישתחרר ויתחילו לקנות, אז המחירים שוב פעם יקפצו. אז כרגע כולם יושבים על הגדר ולא באמת קורה משהו חוץ מזה שהשוק נדלן הולך ומצטמצם לכדי מוות קליני. אבל בסוף מתישהו בתקופה הקרובה זה יהיה חייב להשתחרר, ואז אנחנו מקווים כולנו שלא תהיה פה עוד קפיצת מחירים שבכלל תגדיל את הפער הזה בין היכולת של אנשים לקנות דירות לבין ההיצע שיש.
אבל באמת באמת אנחנו באי ודאות ענקית.
כן, אני חושב שגם המצב בארץ גורם לזה. זאת אומרת, אנשים מסתכלים ואומרים, אני מפחד לאבד את מקום העבודה שלי, אז אני לא אכנס עכשיו להרפתקה כלכלית כזאת או אחרת.
למרות שנתוני התעסוקה נראים בסדר.
טובים, נכון. כן. הנתונים נראים טובים, אבל מצד שני, יש לך גם את היציבות הפוליטית שמערערת קצת את היסודות שלהם. כי אנשים יוצאים למחאה כזאת או אחרת, אז מפחדים כאילו שאולי מקום העבודה שלהם לא יהיה פה. כי מפחידים אותם באמירות שחברות יצאו מפה והשקעות יצאו מפה, אז יש איזושהי תחושה של חשש. זה לא משנה מאיזה צד פוליטי אתה נמצא, יש תחושה של חוסר ודאות. אנשים קמים בבוקר ולא בטוחים שמחר בבוקר יהיו באותו מצב. אז זה מייצר עוד מעצור שבו בן אדם אומר, רגע, בוא נחכה, בוא נראה מה יהיה. ואז מצד שני, הוא נשאר בסחירות, לדוגמה, אז גם מחירי הסחירות עולים.
כי הביקוש עולה לסחירות. נכון, כן.
אז הכל בעצם עולה, וכשזה ישתחרר, אז יקרה אחד משתיים. או שאנשים באמת יוכלו לעמוד בתשלומים האלה, או שאם יקנו חלומות יותר מדי גדולים, ואז יהיה פה התרסקות כזאת או אחרת. אני חושב שבסוף יהיה איזשהו איזון. גם הריבית טיפה תרד, אנשים קצת יהיו יותר משוחררים לרכוש דירות, בסוף גם יצאו לפריפריות קצת יותר רחוקות, ואני מקווה שתקום איזושהי ממשלה או רגולציה כזאת או אחרת, שתשחרר גם את הקרקעות והיתרים, וכדי שקבלנים גם יהיה להם אינטרס.
טוב, מדברים על זה כמה שאני זוכר את עצמי בערך.
נכון.
וזה לא קרה עד עצם היום הזה.
נכון. זה הנעלם היותר בהיר במשלה.
כלומר, יש איזה קושי בנושא.
כן. יש קושי, כנראה שלא באמת רוצים לשחרר את הרגולציה הזאת שנוחה כנראה לכולנו.
עכשיו תעשה קצת סדר, היום אנחנו קצת, אנחנו מתחילים לראות כל מיני פתרונות יצירתיים של קבלנים, מימון פה, בלון שם, איך זה עובד? מה אתה רואה בשוק?
אנחנו רואים קבלנים ויזמים שמצליחים להביא בנקים, נקרא לזה לשולחן הסרטוטים, כדי לייצר ללקוחות אפשרות לממן דיור במחירים שיש היום, בלי צורך לשלם את הריביות הגבוהות שיש. מה זה אומר? זה אומר שאם אני היום יודע להביא הון עצמי כלשהו, אבל לא בהכרח יכול להיכנס כבר להרפתקה הזאת של משכנתא, כי יש לי עוד הוצאות, ואני גם כנראה גר בסחירות, אז אם פעם ההצעה הכי אטרקטיבית הייתה 20-80, שאני שם 20% עכשיו ו-80% כשאני אקבל את הדירה, אז היום מנסים למשוך אותם בתוך ה-20% האלה, גם אותם לייצר איזשהו מימון שיוריד את הצורך במימון מיידי. זאת אומרת, אני עדיין יכול לרכוש דירה עם הון עצמי נמוך יותר, שהוא לא מהווה כל ה-20% מערך הדירה. גם אני לא אצטרך לעמוד בלוח תשלומים של פנקסים, כמו שקיימים בשוק הנדלן. אני לא אצטרך להתחיל לשלם את התשלומים האלה, ואז כבר לקחת משכנתה שהריבית שלה גבוהה בנוסף לשכר דירה, אלא דוחים לי את זה לקבלת המפתח. עכשיו, הפך להיות גם מצב שאנשים אז מסתכלים ואומרים, רגע, אבל כשאני אצטרך להגיע למפתח, אז גם אתה מצמיד לי את זה לתשומות הבנייה. אז גם היום כבר שם, הקבלנים מצליחים לייצר עם הבנקים פתרונות שמגלמים בתוכם הנחות כאלה ואחרות במקום המדדים.
זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, המחירים עוד לא יורדים.
נכון.
אגב, אני לא יודע אם המילה עוד נכונה, אבל המחירים לא יורדים. מצד שני, אתה מדבר על גלגול מסוים של עליות הריבית, או באמת הנחה, או גלגול של ההשלכות קדימה בזמן.
נכון. כדי בסופו של דבר, כן, לייצר מצב שאנשים רוכשים דירות, יש פה כסף שזורם למערכת, כדי באמת לאפשר לקבלנים וליזמים להציג מחירות, כי בסוף הוא צריך לממן את הפרויקט.
וזה נראה שוב פעם, לפי התוצאות שאנחנו רואים, דיברנו קצת בשיחה המקדימה על כמות העסקאות בתל אביב בחודשים האחרונים, זה נראה שזה לא עובד. נכון לרגע
זה. נכון לרגע זה, זה עובד פחות טוב,
אולי במרכז. מה, 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 ה-24 במאי? אז נכון ה-24 במאי, שנת 23, במרכז זה לא כל כך עובד.
במרכז פחות. ראו בחודשים האחרונים כן דווקא עלייה בפריפריה, שגם היא כבר התמתנה. בנתונים שהיו של הלמ"ס בחודש אפריל, רואים גם מחוץ לתל אביב עצירה, ובמקומות מסוימים אפילו ירידה בכמות העסקאות. אבל בסוף כן, זה כנראה לא מצליח, כי הציבור כנראה עדיין חושש, ועדיין המשקולת הזאת של הריבית הגבוהה כנראה נתפסת הרבה יותר משמעותית מהיכולת להסתכל ארוך טווח. בתכלס מה לעשות, משכנתה זה טווח ארוך, זה לא טווח קצר.
עכשיו בוא נדבר קצת על ייעוץ משכנתאות.
כן.
קודם כל, מה עושה בכלל, וסליחה על השאלה, יועץ משכנתאות?
אז יועץ משכנתאות, לתפיסתי, הוא הגוף שמלווה את הלקוח בכל הבלגן הזה שנקרא משכנתה. אני חושב שבתחילת הדרך, באזור 2016, כשכל העולם הזה התחיל לצמוח, הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה של הבנקים לתחום הייעוץ. ואז גם קמה התאחדות יועצי המשכנתאות, שבאה לאגד את כל העולם הזה של ייעוץ משכנתה, אבל הבנקים התחילו לחשוש מזה. אחר כך הייתה כן אמירה של הממשלה ושל הכנסת שזה משהו שהוא נחוץ ונדרש, והתחילו לראות יותר ויותר עסקאות מגיעות דרך יועצי משכנתה, כי בסוף יועץ משכנתה הוא מחולל תחרות, והוא יודע להגיע לבנקים עם כוח קנייה שיש לו, שזה הלקוחות שלו, ובעצם לייצר הצעות אטרקטיביות. זה פן אחד של העבודה שלו. אני חושב שהפן היותר חשוב זה הפן של הליווי. כי בסוף, גם אני שמתעסק בזה, כשקניתי את הדירה בפעם הראשונה, לא הבנתי מה זה. לא ידעתי שזה בכלל אפשרי. מבחינתי, הבנק היה הורים ואטומים. וככל שאתה מתעסק בזה יותר ויותר, אתה מבין שיש בזה הרבה יותר ממה שלקוח רגיל יכול בכלל להכיל. יש מסלולים, ויש כל מיני ריביות, אבל זה לא רק הריבית, כי יש מסלולים לדוגמה שאם אתה מתישהו תרצה לפרוע חלק, אז תשלם כנס, ואנחנו כלקוחות לא מכירים את הדברים האלה, ובמרבית המקרים גם לא מדברים איתנו על זה. כי הבנק יש לו אינטרס, כמו בנק, לסגור את העסקה. ואז אני חושב שהמקום של היועץ הוא מאוד מאוד חשוב בליווי של הלקוח, לפרשן לו את מה שקורה עם הגוף המממן שלו. והיום זה בכלל לדעתי מצרך שהוא הכי חשוב, כי היום אנחנו יודעים לייצר כל מיני פתרונות שמתאימים ליכולת ההחזר של הלקוח ולמצב שלו.
זאת אומרת, פתרונות אם אתה מתכוון לא רק בתחום המשכנתא, אלא נכון, גם בתחום המימוני.
נכון, לדוגמה, אם משקי בית מגיעים למצב שהם קורסים מההחזר החודשי, אז יש כל מיני אופציות של מחזור, מחזור זה שוב, זה תלוי מתי הוא לקח את המשכנתה, אבל יש פתרונות של מחזור, של איחוד הלוואות, כן יודעים לבוא ולתת היום אשראי מגובה נכס, מה שנקרא, בצורה יותר פשוטה ממה שהייתה בעבר, וזה בדיוק המקום של יועץ משכנתאות. לצד זה, אני כן יכול להגיד שיש לקוחות שפונים אלינו, ואנחנו מסתכלים על התמהיל שלהם ועל היתרות שיש להם ועל כל האשראי שהם חייבים, ולפעמים אנחנו גם אומרים להם, אם אתם יכולים לעמוד בהחזר החודשי, אל תיגעו בכלום, יש לכם אחלה הצעה, שזה גם בסדר. זאת אומרת, אני חושב שבאמת פה הליווי של הלקוח הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו שואפים לתת את הליווי הכי נכון ללקוח הספציפי.
עכשיו, בוא רגע תמחיש לנו את זה.
כן.
אני רוצה להיות לקוח, באתי, יש לי הון עצמי מסוים, הכנסה מסוימת, באתי אליכם, מה קורה?
קודם כל, אנחנו מקבלים ממך את כל הפרטים של הנכס שאתה רוצה לקנות. ואז מתחילים להסתכל על מה ההון העצמי שיש לך, כמה אחוזי מימון אתה יכול לקבל, שזה רגולציה, פה אין משחק. על דירה ראשונה אתה יכול לקבל עד 75%, ואם אתה משפר דיור עד 70%. ואם אתה קונה דירה להשקעה, אז עד 50% מימון. פה אין משחקים. אבל מצד שני,
אגב, בסוגריים, יש הבדל בין בקטגוריות האלה, בין חברה לבין אדם פרטי?
חברה שרוכשת נדלן, כן. זה עולם אחר.
אוקיי, אז אנחנו מדברים רק
על העולם הפרטי. אנחנו מדברים על צרכנים הפרטיים, כן.
אוקיי.
נדלן מסחרי, זה עולם אחר.
רכישה של נדלן פרטי על ידי גופים מסחריים?
פחות מתעסקים בזה.
אוקיי.
באמת מתעסקים בעיקר בלקוחות פרטיים. כן, אנחנו יודעים גם לתת פתרונות לחברות שרוכשות נדלן לשימושם. זאת אומרת, כן, אנחנו יודעים לתת גם פתרונות בנדלן מסחרי. אבל עיקר העבודה היא נדלן פרטי. לקוח קצה שבא, נכנס לאחד ממשרדי המחירות, קיבל הצעה עכשיו לקנות דירה בשני מיליון שקל, והוא עכשיו רוצה לדעת כמה הון עצמי הוא צריך לשים, וכמה זה יעלה לו. ואז מתחיל להתגלגל כל התהליך.
אבל לכאורה זה פשוט, יש רגולציה, כמו נכון. שאמרת. כאילו, איפה המורכבות פה?
זה לא מורכבות, אני חושב שהיום...
או יצירתיות,
זה משחק.
כן.
היום זה משחק. כי אמרנו בהתחלה שהקבלנים והיזמים רוצים למכור. אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו... וזה גם המקום המאוד עדין הזה של היועץ, איך אתה מצד אחד עוזר לאיש המחירות לסגור את המחירה, שזה השאיפה שלו, ומצד שני נותן ללקוח את הפתרון הנכון, שהוא גם יוכל לעמוד בו בסוף. ופה מתחיל העולם היצירתי הזה שדיברנו עליו עם הקבלנים ועם הבנקים, שבעצם באים ואומרים, אנחנו ננסה להקל עליכם בנקודת הזמן הנוכחית, ובסוף נגלגל את זה לזמן מאוחר יותר שבו תימסר לכם הדירה, ושם תצטרכו לשים את מרבית הכסף ולשאת בעול הזה שנקרא משכנתה, שהיום הוא עול, אבל יכול מאוד להיות שכשתסתיים הבנייה ותקבל את הדירה, העולם היא אחרת.
רגע, אז נחזור שנייה לתהליך, באתי וזה, ואמרתי, זה הנכס, ואמרתם לי, והראיתי כמה הון עצמי וכולי, מה קורה הלאה?
אנחנו מקבלים מהלקוח את כל היכולות הפיננסיות שלו, כדי באמת לראות תמונה מלאה. אנחנו נחשפים למשכורות שלו, ואנחנו נחשפים לאשראי שהוא מחזיק, כדי באמת בסוף לזקק מה יכולת ההחזר שלו. יכולת ההחזר היא עד 40% מההכנסה הפנויה של משק הבית. ושם שוב, אנחנו לא יכולים לסטות מזה, כי זה שוב רגולציה של הבנקים. ועל סמך זה אנחנו יודעים לבוא ולהגיד ללקוח, האם הוא באמת יכול לרכוש את הדירה, או שהוא צריך ללכת למתווה של דירה זולה יותר. כי בסוף ההון עצמי הוא הון עצמי. אתה שומע כן בשוק כל מיני קולות שמייצרים פתרונות כאלה ואחרים,
כן,
של
נשמע,
עוד
כי אם אתה לוקח משק בית סטנדרטי, משכורת סטנדרטית, ואתה לוקח דירה סטנדרטית במקום סטנדרטי, הם לא נפגשים.
מאוד קשה להיפגש. וזה מייצר גם מצב שבו כן, מי שרוכש את הדיור הזה, זה כבר כן משפחות שבשלב טיפה יותר מתקדם של החיים שלהם. ואז אתה רואה מצב שזוגות נשארים אצל ההורים יותר, או בסחירות יותר ארוכה, וזה דרך אגב מדרבן את השוק ממקום אחר.
אגב, זה סבבה.
לגור עם ההורים?
כן.
אין ספק.
אני גרתי, אחד מהפתרונות,
אני גרתי שלוש, במשך כמה שנים שלוש קומות מתחת להורים שלי, אז
נו, אתה נהנה משירותי כביסה, מזון וזה.
לגמרי.
אוקיי, אז עכשיו, ואז מגיע בעצם שלב התיחור.
נכון. השלב הראשוני הוא קודם לאשר את הלקוח. זאת אומרת, בסוף הבנק צריך, כן, לקבל את מכלול הפרטים שקשורים ללקוח, לתת לו אישור עקרוני, ואז העסקה יכולה להתגלגל. ואז העסקה מתגלגלת, בעצם יש הבטחה של הבנק שהוא יוכל לתת ללקוח את המימון, לקוח יכול לחתום על החוזה, להיות זכאי לדירה. ועכשיו, או שהוא מספיק יציב כלכלית כדי גם לגור בסחירות וגם לממן ריבית של משכנתה בתשלומים עד לכניסה לנכס, או שכמו שיש היום מרבית העסקאות בשוק, כן, שדוחים בעצם את ה... את התשלום האחרון לקבלת מפתח. ואז המצב הוא אחרת, כי הכל, שוב, הכל יכול להשתנות. גם ההכנסה של הלקוח כנראה תהיה גבוהה יותר, אז יהיה לו קל יותר. גם השווי, דרך אגב, של הנכס יהיה גבוה יותר.
אז... עכשיו, אתה מתאר תהליך בעצם שקורה בבואך לקנות נכס חדש. עכשיו,
נכון.
אני מניח שיש גם לקוחות שיש להם כבר נכס קיים, ויש להם משכנתה בתוך החיים שלה.
והם רוצים לשפר
דיור. והם רוצים לשפר, לשנות.
פה זה מצד אחד קל יותר, כי יש לך נכס קיים, שאתה יודע מה המחיר שלו. היום המצב הוא כזה שגם יש לך נכס קיים ואתה יודע מה שווי שוק שלו, לא בהכרח תצליח למכור.
כן, שווי שוק תיאורטי.
בדיוק.
כן.
אבל על פניו זה יותר קל, כי אתה בעצם מחזיק נכס שעליו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כשאני אמכור אותו, תהיה לי הכנסה מסוימת, אני כביכול מנקה את המשכנתא הקיימת על הנכס הזה, ואז העון העצמי שלי גדל, אז אני כבר יש לי עון עצמי גדול יותר, אז אני יכול לקנות דירה... יקרה יותר. כאן גם נכנס השיקול הכלכלי של ההכנסה של משק הבית. כי אם ההכנסה לא גדלה, אז לא בהכרח תוכל לקחת משכנתה גדולה יותר. יכול מאוד להיות שאולי יהיה לך הון עצמי גדול יותר, אבל המחיר של הדירה לא תוכל לקפוץ יותר מדי גבוה. אבל משפרי דיור זה כבר משחק אחר. כי אתה יכול לקבל מימונים על הדירה הקיימת, וכדי לממן את הרכישה של הדירה החדשה.
אתה אומר, אזורי הגבולות היצירתיות הם גבוהים יותר. תן לנו טיפים. באנו לקנות דירה, מה אנחנו צריכים לראות, איזה מסלולים, מה המסלולים האטרקטיביים יותר?
אני חושב שמסלול אטרקטיבי זה באמת תלוי במה הצורך של הלקוח. קודם כל, ההמלצה שאני תמיד אוהב לדגול בה, זה לא לנסות להשיג משהו שאתה לא יכול. תמיד אין, זה נכון שהכי כיף זה לקנות חלום. ותמיד אתה חושב שזה בסדר, עוד שנתיים, שלוש, תהיה לי משכורת גבוהה יותר, יהיה לי כסף יותר, זה תמיד נחמד לשחק במשחק הזה. אבל אני חושב שכן, אנשים צריכים להסתכל אמיתית על היכולת שלהם ועל מה הם רוצים לקנות, ובמקרים מסוימים אפילו להתפשר. גם אני, כשרכשתי את הדירה הראשונה שלי, החלום שלי היה לקנות דירה בתל אביב. בכסף שהיה לי יכולתי לקנות בקושי דלת בתל אביב. אז יצאתי לפריפריה. ואני גר היום הרבה מרחק רחוק מתל אביב. כי זה היה הכי נכון עבורי באותו זמן. אז קודם כל להסתכל אמיתית על היכולת שלך. ומצד שני, לייצר כן איזה שהם פתרונות, זה באמצעות אנשים שמבינים בתחום הזה. נכון? זה לפעמים נראה כאילו אנחנו אינטרסנטים משני הצדדים, גם מהצד של אנשי המחירות וגם מהצד של הבנקים, אבל אמיתית, אם יועץ משכנתאות פועל בצורה נכונה ואמיתית אל מול הלקוח, אני חושב שהוא מייצר win-win לכל הצדדים. צריך לשמור על הלקוח כדי שלא יקפוץ יותר מדי מעל הפופיק, הוא יכול לייצר לו פתרונות מתאימים, גם יצירתיים וגם ש... יכללו בתוכם כל מיני פתרונות של אשראי חוץ בנקאי ולא רק אשראי בנקאי. אבל עדיין הוא מסתכל על מכלול הדברים, ובגלל זה אני באמת באמת מאמין שכשאתה מלווה על ידי איש מקצוע, אתה מקבל את הפתרון הכי מתאים עבורך. בתוך התמהילים עצמם, יש לנו בחברה פורום מומחים שמתכנס אחרי כל הכרזת ריבית, שאנחנו מסתכלים גם על המקרו וגם על המיקרו בשוק, ואנחנו ממליצים על מסלולי משכנתה מועדפים. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים בפורום הזה שהתמילים האלה הם כאילו משהו ארטילאי, כי בתכלס בסוף אמור להיכנס פנים הלקוח ולראות איך זה מסתדר. אז בכל תמהיל יש כל מיני שיקולים. אם הלקוח רוצה תקופה קצרה, תקופה ארוכה, מה היכולות שלו בנקודת הזמן הנוכחית, מה הצפי שיהיה אולי בעתיד, זה דברים שמשתנים כל הזמן. אז אני באמת באמת חושב שהטיפ הכי, הכי חשוב זה להיות מלווים עם אנשי מקצוע.
אתה אופטימי?
בגדול אני אופטימי במהותי.
לא, לא, כי אתה אופטימי.
אבל אני חושב שכן. אני חושב שבסוף לא תהיה ברירה. אני אופטימי בתחום הזה, כי אני באמת מאמין שבסוף לא תהיה ברירה. לכל הצדדים להסתדר.
אתה אומר, אתה אופטימי, לא כי אתה אופטימי, ולא כי הצדדים אינטליגנטיים, אלא כי אין משהו אחר.
כי בסוף כוחות השוק יכריעו.
כן.
האנשים יצטרכו לקנות דירות, אנשים יקנו דירות, הריבית תתמתן, יכול להיות שאולי לא תרד לרמה של ריבית אפס, אבל כולנו מבינים שבשוק הזה יש ריבית שהיא צפויה להיות. היא לא יכולה להיות אפס, כי ראינו מה האפס עשה כשיצאנו מהקורונה. היא גם לא יכולה להיות 6, 7, ואולי חס ושלום 10%,
כי אז
בדיוק כמו שהיה פעם, אבל כנראה איפשהו באמצע, זה יהיה המחיר שאנשים יצטרכו להתחיל להתמודד איתו, ולתכנן את החיים שלהם ככה.
עדי, תודה רבה. היה לי
בשמחה.
כיף גדול לשוחח.
גם לי.
ולמאזינים, שמח שהזנתם לנו, ונשמח להיפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, זמן לחשוב.